כאן רשת בית.
ארבע ועוד 31 דקות, עכשיו הדולר. שלום פרופסור רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, אוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
שלום, שלום.
הדולר כבר נגע בשפל של 25 שנים השבוע, לאן זה הולך? יש מצב שנראה את הדולר מגיע למחוזות של 2.00 שקלים?
תראה, מן המפורסמות הוא שאי אפשר לחזות את ההתנהגות של שערי החליפין, אלה דברים שהם לא לגמרי ניתנים לחיזוי. ואני חושב שכל הניתוח שמתנהל בימים האחרונים ובכלל הוא קצת לא בפוקוס, כן?
באמת?
מדברים על זה שההתחזקות של השקל עלולה לפגוע ביצוא. וזה נכון בתנאים מסוימים. אבל מה שקורה אצלנו הוא בדיוק הסיבתיות ההפוכה. שההצלחה של היצוא היא זאת שגורמת לחיזוק השקל.
נכון, כי הם מביאים את המתח לארץ, הם מביאים את הדולרים לפה.
בדיוק ככה. אז אנחנו חייבים להסתכל על המצב המקרו-כלכלי ולעשות את הניתוח הנכון כדי להבין איך הם בכלל מתייחסים לסוגיה הזו.
מה אפשר לעשות, באמת?
לא, כשאנחנו מסתכלים על המצב המקרו-כלכלי של ישראל ומנתחים אותו גם כלפי מה שקרה בישראל בעבר וגם יחסית למדינות אחרות, הבעיה של ישראל היא שיש פחות מדי יבוא. אנחנו צריכים לפתוח את המשק ולהגדיל את היבוא. וזה יעשה הרבה מאוד דברים טובים. זה יגדיל את התחרות במשק, זה יקטין את יוקר המחייה,
זה ייצר מקומות עבודה אולי.
זה ייצר איכות יותר טובה של מוצרים ושירותים. כך שאני חושב שזאת הבעיה המשקית. וכי אם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת ראות של ככה איזושהי ראייה מקרו-כלכלית, הבעיה של חוסר יבוא נובעת מזה שאין מספיק ביקושים במשק. אנחנו מסתכלים על הרכב הביקושים, אתה רואה שרמת ההשקעות בישראל היא מאוד מאוד נמוכה בהשפעות בינלאומיות. גם ההשקעות של המגזר הפרטי, שזה פחות יש לנו שליטה עליהם, אבל גם ההשקעות של המגזר הציבורי. כשאתה מסתכל על אחוז ההשקעות יחסית לתוצאה שישראל...
השקעות במה למשל, כדי שנבין למה אתה מכוון?
השקעות בתשתיות, השקעות בבריאות, השקעות בחינוך, השקעות בכל מה שהממשלה...
והשקעות מהסוג הזה אתה מתייחס אליהם כאל סוג של יבוא? למה? כי...
לא. זה, השקעות מהסוג הזה גורמות לגידול של הביקושים המקומיים, וכתוצאה מזה להפניית ביקושים אחרים, לחוץ לארץ.
הבנתי.
ככה זה עובד במודל המקרו-כלכלי.
אוקיי.
אנחנו, גם ההשקעות הן מאוד מאוד נמוכות. יש לזה הרבה מאוד השלכות. מדברים על בעיית הפריון במשק, מדברים על הרבה מאוד סוגיות.
רגע, אבל לפני זה אני רוצה להתעכב על מה שאמרת. לדוגמה, אם יש חזון כזה, כן, לקצר את הטווח בין הפריפריה למרכז, אבל לא מיישמים את זה. אבל אם נגיד היו משקיעים יותר בתחבורה ציבורית והופכים מאפשרים לאנשים שחיים בפריפריה הרחוקה להיות תוך 40 דקות בלי פקקים במרכז ולמצוא עבודה וכו'. על זה אתה מכוון, ואז אנשים יסתכרו יותר וככה ביקושים גם בהצריכת
גם על זה אני, בהחלט, בהחלט, אבל אני רוצה פשוט שנסתכל על איזשהו נתון, כן? אם אנחנו מסתכלים בעבר הרחוק של כלכלת ישראל, שהיינו מאוד עניים ומאוד לא מפותחים, ההשקעות של המגזר הציבורי, יחסית לתוצר של המשק, היו בסדר גודל של 4%. כלומר, המדינה מצאה לנכון להקדיש 4% מהמקורות שלה להשקעות, בעיקר השקעות בתשתית. אז נבנו הרבה מאוד דברים, כולל המוביל הארצי, נמל אשדוד, דברים אחרים. היום ההשקעות של המגזר הציבורי, יחסית לתוצר, הם בסך הכל 2%. זה בקושי מספיק להחליף את הפחת. אין פה גידול במלאי ההון כפי שנדרש כדי להביא אותנו למצב שאנחנו נצטרך להעביר ביקושים לחוץ לארץ. זאת הבעיה העיקרית.
אוקיי. תגיד, אם אנחנו, זה מבחינת מה שהממשלה אולי צריכה לעשות בשביל לקטוף את הפירות בעוד כך וכך שנים. בוא נדבר על מה שקורה עכשיו. תראה, היצואנים שהזכרת אותם קודם, מזהירים מגל פיתורים, כי אם נגיד, אני יצואן, אני הייטקיסט, ויש לי מוצר נהדר, ואני מוכר אותו בחול ב-$1,000, אז בתחילת השנה הייתי מקבל בעבור ה-$1,000, נגיד, 3,400 שקלים. עכשיו, כשהדולר חלש, אני בקושי מגרד את ה-3,100, ואני צריך לשלם עם זה מזכורות, כמובן, ולקנות חומרי גלם וכו'. יש להם פחות שקלים. מה דעתך? אנחנו באמת שם עוד רגע על סיפור של גל פיתורים?
אני הייתי מתחיל להיות מודאג אם הייתי רואה שהאבטלה גדלה והייתי רואה שהייצוא נפגע. כשאני מסתכל על נתוני המשק, אני לא רואה את זה. אני רואה שהייצוא ממשיך לגדול והאבטלה ממשיכה לרדת. ולכן אני לא חושב שזאת הבעיה העיקרית שיש לנו כרגע בכלכלת ישראל.
אוקיי. ומה לגבי הוויכוח עם היבואנים שהזכרת קודם? יושב ראש ועדת הכספים אומר השבוע ליבואנים, תורידו מחירים כי המוצרים שאתם קונים בחול ומביאים אותם לארץ הם יותר זולים עכשיו, כי הדולר חלש. מצד שני,
זה בהחלט.
אבל כן,
זה בהחלט.
אורי אלין אומר, מה פתאום? חומרי הגלם והמטענים התייקרו, ודווקא צריך להעלות מחירים בחלק מהמקרים. מה יותר משפיע על המחיר? הדולר שמתרסק או מחירי התובלה והגלם שנוסקים?
תראה, על המחיר משפיעים כל הדברים האלה. בוודאי, אם שער שהשקל מאוד מתחזק, זה מונע את ההתפרצות האינפלציונית שהייתה, אולי עלולה להגיע גם אלינו. ולכן כיוון המחשבה הזה הוא בהחלט כיוון נכון, ואנחנו צריכים באמת לדאוג שהתחרות תתקיים, צריך פיקוח על הדברים האלה, שהשקל החזק יגיע גם למדפים של של הצרכנים, בהחלט.
תגיד, והרכישות האסטרונומיות של בנק ישראל כדי להגביר את הביקוש לדולר, ואז בעצם הערך שלו, זה כלי אמיתי או שזה מיותר?
זה לא כלי אמיתי, משום שבנק ישראל לא יכול לשנות את שיווי המשקל הבסיסי של ערך המטבע. זה נקבע בשווקים, על פי הניתוח שעשיתי לך קודם. כל מה שבנק ישראל יכול לעשות, זה אולי לטפל בכשלי שוק, אם הם מתרחשים, אם הרי רואים את השוק הזה מתפתח, אם יש איזשהו כשל, יש מקום להתערב, או למנוע זעזועים מאוד גדולים שהם לא רצויים בכלכלה. בנק ישראל לא יכול להשפיע על כיוון שער החליפין.
אז מה כן אפשר לעשות? מה כן יכול להשפיע? כי גם אם יאמצו את הרעיון שלך להשקיע יותר בתשתיות, כדי שהמשק והכלכלה תהיה יותר משוכללת, ואז יהיו יותר ביקושים, וזה ירסן את השקל כמובן.
אני אתן לך דוגמה.
מה אפשר לעשות בעת הזאת?
נניח שממשלת ישראל, במקום לעשות את התקציב שהיא עושה, היא הייתה עושה תקציב, שמגדילה בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה הציבורית בתחומי הבריאות, יותר רופאים, יותר אחיות, יותר בתי חולים, משקיעה יותר או מוציאה יותר על חינוך, יותר מורים, יותר מתקנים, כך שיחול שיפור לא רק בתחום הבריאות, אלא גם בתחום החינוך, כל זה היה מביא לשיווי משקל שבו השקל היה מתחזק פחות.
זה משהו שהיית עושה בטווח המיידי.
המיידי, בתקציב הנוכחי שהוא לא נעשה.
והיית כותף את הפירות על מהלך כזה מתי? כי אם אנחנו נמצאים על סף גל פיתורים במשק בגלל פערי המתח האלה, אז מה יכול למנוע את זה?
אני חולק על מה שאמרת שאנחנו נמצאים על סף גל פיתורים במשק.
לא, זה מה שאומרים היצואנים.
בסדר, זה מה שאומרים, זה לא מה שהנתונים מראים.
אוקיי, טוב, אנחנו באמת מקווים שהמצב שלנו הרבה יותר טוב ממה מהאזהרות שאנחנו
עושים. תראה, אנחנו מדברים על צרה של עשירים, כן? אלה לא צרות כלכליות גדולות, אלה צרות של מדינות שהצליחו מאוד. גם במדיניות, ואולי יש פה איזה אוברשוטינג.
אוקיי. פרופסור רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, הוא מלא מקום נשיא אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. טוב, לעניין הבא שלנו, מחקר שנערך באוצר מגלה משהו לא כל כך מפתיע, אבל מקומם כל פעם מחדש. פערי השכר בין